אנחנו בפרשת וירא עומדים כאן בהתחלה איך מכניסים אורחים ואיך לא מכניסים אורחים. הכנסת אורחים, ישר כוח, ממש אתם צדיקים, תודה רבה, ישר כוח, קרן ישראל. הכנסת אורחים זה מצווה, אבל צריך לדעת איך מכניסים אורחים. אז זה לומדים מאברהם אבינו, וגם הוא מלמד אותנו איך לא מכניסים אורחים. צריך לדעת איך כן ואיך לא. בוא נראה. אומר נא בפסוק ד', יוקחנה מעט מים ורחצו רגליכם וישענו תחת העץ. אומר רש"י, מה זה יוקחנה מעט מים? הוא אומר, יוקח, הוא לא בעצמו מביא להם את המים, אלא הוא מבקש ממישהו שיביא להם מים. כן? על ידי שליח. אתה בעצמך לא הבאת המים לאנשים, הגיעו בניך גם, על ידי שליח יקבלו מים. איך? והקדוש ברוך הוא שילם לבנה על ידי שליח, שנאמר, וירם משה את ידו ויח את הסלע. למה משה רבן הם בעצמם לא יכולים ללקק את המים מהסלע? למה צריך את השליח הזה שבסופו של דבר הוא עיקה את הסלע? וזה היה, איך אומרת, התורה מדברת על זה שזה לא היה הדבר הכי חיובי. כל זה נובע, למה אברהם אבינו מעשה אבות סימן לבנים. אתה אמרת, לך תביא להם מים, אז זהו. כן?
אם הוא היה יודע את זה, אז מראש הוא היה. אם אברהם אבינו היה יודע מראש, זה מה שיהיה התוצאה.
אז הוא היה בעצמו רץ, כן? כמו של דברים אחרים. וישענו תחת העץ, ורחצו רגליכם, כי סבור שהם ערביים. ערביים זה מה שנקרא היום ערבי. ערבים, גם אז היו ערבים, לא, משמע, כן? הוא סבור שהם ערבים שמשתחווים לאבק רגליהם. מה זה משתחווים לאבק רגליהם? מה זה לאבק רגליהם? משתחווים לאבק רגליהם? צריך להבין שהאבק רגליהם, אומר כאן הישעי מורה, הם היו עושים את האבק של הרגליים אלוהים. האבק של הרגליים. מדוע? הם, הוא אומר, נודדים, הערבים, הם כמו שהיום קוראים בדואים, עוברים ממקום למקום, והם יושבי אוהלים, ולפיכך הם הולכי דרכים, ותמיד יש להם אבק ברגליים. כל הזמן. פעם לא הולכים מעליים כמו היום. תמיד היה להם אבק ברגליים. אז זה היה רמז, אומר כך, מזל לאלוהי הדרך. יש מזל בדרך. אנחנו, כן. עכשיו, אני לא אחסל בדרך או משהו כזה. אז אומרים את האבק, אומרים, האבק, למד אלינו זכות. תראה כמה אבק יש עליהם. משתחווים לאבק של רגליהם.
הרב, זה מזכיר לי. הרב דב ליאור, שאלו אותו. הוא תמיד נסע איתו באזורים שאני שאל אותו, הרב, איפה המדואים האלה מתקלחים? אז הרב אמר לו, עד שאתה שואל איפה המתקלחים, תשאל אם הם מתקלחים בכלל. ופה זה מטורף, שכל הזמן עם אבק.
כל הזמן עם אבק. אבק זה הלכלוך. משתחווים ללכלוך. עובדים את הלכלוך. את ה... זה מה שהוא אומר כאן. והקפיד שלא להכניס עבודה זרה לביתו. אברהם אבינו היה לו חוש, אינטואיציה. כל מי שעובד עבודה זרה, היה לו רדאר כזה, פנימי, הוא היה מרגיש. הוא אומר, אולה, הם באים עם האבק של רגליהם, זה העבודה זרה שלהם, יאללה, תרחצו את ה... תתנקו מהעבודה זרה. כן. גם היום, לגבי, למשל, הנצרות, הדברים האלה. הפעם באים אנשים, אפילו גם למכון מאיר, באים אנשים, רוצים עוד יהדות, רוצים... אבל מה, עדיין יש להם אמונה באותו האיש. מאמינים באותו האיש. לפי ההלכה, אדם כזה לא צריך ללמד אותו, צריך לנקות אותו מהעבודה הזרה הזאת, של כאילו אותו האדם הוא אלוהים וכל הדברים האלה. פעם בא לכאן לפני הרבה שנים, בתחילה שהקימו את המכון, לפני קרוב ל-40 שנה, היה בן אדם אחד, הוא אומר, רוצה ללמוד תלמוד. אבל, בסדר. אבל לשדוח, קוראים לך, קוראים לי אליאס. זה היה שמו, אני זוכר עד היום. אליאס. מאיפה אתה באת? מברזיל. ברזיל, בסדר גמור. ואני אמרתי לו, תראה, אתה יהודי? לא, אני לא יהודי. לא ידעתי אם כן ללמד אותו, לא ללמד אותו, כי אולי רוצה להתקרב. לימדתי עליו זכות, כמענו, המילה אליאס זה אליהו. אז אמרתי, אולי הוא מבני האנוסים, ויש בברזיל הרבה אנוסים, אלה שבשעתו, אמרתי משהו בתור בטוח, לא ידעתי איך לנהוג בו. שאלתי את הרב צ'יודה, זכר צדיק לברכה, מה הרב אומר, ללמד אותו, לא ללמד אותו תלמוד, הוא רוצה ללמד תלמוד. אמר לי, תבדוק. אם הוא מאמין באותו האיש, הוא אומר שהוא לא יודע, אבל אם הוא מאמין באותו האיש, אז אל תלמד אותו. אם לא, סן. טוב, אני בא, נפגשנו, קבענו פגישה, הוא בא, אני שואל אותו, תגיד לי, אתה מאמין באותו האיש? אתה מאמין בו? בטח הוא אומר לי, זו שאלה. למה? הוא אומר, אני קומר. אני שואל אותו, אם אתה קומר ואתה מאמין באותו האיש, אז למה אתה רוצה ללמוד תלמוד? מה לחווה לתלמוד? אז הוא אומר, אני לומד באוניברסיטה, הוא דיבר עברית, באוניברסיטה העברית, ואני עושה דוקטורט על הברית החדשה, מה שנקרא את זה. עכשיו, שם יש הרבה קטעים מהתלמוד, לקחו מהתלמוד. כן. אז אני רוצה לבסס את התזה שלי, אבל אני חייב ללמוד תלמוד. איך אני יכול לבסס אם אני לא יודע תלמוד? אמרתי לו, תראה, אני ממש מתנצל, אבל אני לא יכול ללמד אותך כאן, לפי החוקים שלנו. לא מלמדים אותו אדם שהוא... מאמין בעבודה זו. אתה רוצה, תלמד באוניברסיטה, אני יודע, יש שם קורסים בתלמוד או משהו כזה. אבל לא בישיבה, אתה לא יכול ללמוד בישיבה. באמת, וואלה. אז זה בדיוק מה שאברהם אבינו עושה. מה הוא אומר? אתם רוצים כאן להתקרב? קודם כל להתנקות ממה? מעבודה זרה. לעבודה זרה, בסדר. איך אומרים? תחצו את הרגליים שלכם, את האבק של הרגליים. רגע, נלך הלאה. יקפיד שלא להכניס עבודה זרה לביתו. אבל לא, שלא יקפיד, שגם המלאכים באו אליו, כן, נתארח. יקדים לינה לרחיצה, אומר, קודם כל כנסו הבית, לא שם לב. כן לרחוץ, לא לרחוץ, כנסו. כל מי שבא, ברוך הבא. שנאמר, ולינו רחצו רגליכם. הוא אומר, שענו תחת העץ, רשי אומר, תחת האילן. מה ההבדל? כתוב תחת העץ, ורשי אומר אילן. מה ההבדל בין עץ לאילן?
אילן מחובר.
לא, הוא אומר אילן זה עץ עושה פרי. ועץ באלמן, כאן אני גם מסביר בעל שאני אמרה. אילן הוא עץ עושה פרי. תחות אילנה. הוא אומר, זה רמז מה שכתוב בספר הזוהר, שהיה לו לאברהם אילן, שבו היה מנסה את האורחים. אם הם צדיקים, היו ענפי האילן עושים צל עליו. שלשון הכתוב, העץ משמעו, העץ הידוע, עץ הידיעה. היה לו עץ כזה, שאם היו אורחים צדיקים, הצל היה מצל, העץ היה מצל על הצדיקים. שהרי מן הסתם...
הוא עשה ברית מילה. הוא בדיוק עשה פה ברית מילה.
מי?
זה הם צדיקים.
לא הבנתי.
אילן, עץ עושה פרי, כי הוא ביום השלישי של הבית מילה.
יפה מאוד, יפה מאוד, יש לו כוח, יש חידוש. יפה מאוד. כן. שאם היו צדיקים, היו ענפי אילן עושים עליו. ושם כתוב, העץ משמעו עץ הידוע. שהרי מן הסתם היו לאברהם יותר מעץ אחד. אז זה התכוון רשי שפירש תחת העץ. תחת האילן. ראינו הדבר הידוע. כן.
זה רואה של צדיקים. מה? זה נקרא, אני רואה של צדיקים, הוא כבר הבין שהם ערבים.
כן, אני יודע ש... כן. שאברהם אבינו עכשיו עשה ברית מילה, אחרי שעשה ברית מילה הוא צדיק. אז עצם זה התחיל לעשות פירות, לתת את האותות שלו. זה מהזוהר הקדוש, דברים פנימיים. ידוע שאדם משהו לעת. יש דברים שעושה פירות, יש אדם שעושה פירות, יש אדם שלא עושה פירות. משניות. שבת, פרק י' ג' הקורא, משנה ג' הקורא בחמתו ועל מתו וכל המקלקלים פטורים. מה זה הקורא? בשבת הוא קורא בחמתו. יש אנשים עצבניים, שהם, כשהם מתעצבנים, הם לא עושים חשבון לאף אחד. לוקחים את הבגדים, קוראים אותם, בגדים של עצמם או אחרים אפילו. או לוקחים כלים ושוברים אותם. יש דבר כזה, יש תופעה כזו. תופעה משונה, אבל קיימת באופן פסיכולוגי. המשנה מתייחסת לאנשים כאלה. אדם, מרוב כעס, קרא את הבגדים, או אומר שהוא מת. במשפחה, והוא קרא בשבת, עשה קריאה. עשה קריאה בשבת. ועל מתו. וכל המקלקלים, כל דבר שזה לא בונה, לא, אלא מה שאתה מקלקל, אומר, אם האדם עשה את זה בשבת, פתור. בוא נראה את זה בתוך.
נותן הוא אומר שדווקא זה מת, שהוא לא חייב עליו קריאה.
כן, כן, תגיד נראה את זה בברטנור. בחמתו, בכעסו, כגון שקרא בגדו מחמת כעסו ועל מתו, או שקרא בגדה מחמת צער על המת. סתם מת, כן. וכל המקלקלים וכל העושה מלאכה בשבת לשם קלקול בלבד, פטורים מחטאת וממיתה. בגמרא מבואר שהקורא על מתו אינו פטור, אלא אם כן אינו חייב לקרוא עליו. אבל אם הוא חייב לקרוא עליו, זה כמתקן. כגון שהמת הוא אחד מקרוביו שחייב, יש שבעה קרובים שיתאבל עליו. או שהוא אדם כשר שהכל מצווים יתאבל עליו. כמו איזה רב גדול או משהו כזה. אז גם קוראים, כן, היה בלוויה של הרב אלישיב, זכר צדיק לברכה. היו כאלה שקראו. הכירו אותו כנראה, היו קרובים אליו, אז קראו את הבגן. זה מצווה, אז זה תיקון, התיקון זה אסור. או שעמד על המת בשעת יציאת הנשמה, זה גם, אם אדם גוסס ואדם מוציא את נשמתו, אלה שעומדים בקרבתו, הם קוראים את הבגד. בשעת יציאת הנשמה, הרי הוא חייב משום קריאה בשבת, הועיל ויצא ידי מצוות קריאה, אין זה נקרא קלקול אלא תיקון. עכשיו לגבי הקורא בחמתו, פוסק הרמב״ם, שהוא חייב גם כן, מדוע? הוא אומר, טעמו שואיל ודעתו מתיישבת אליו בכך, הרי הוא כמתקן לגבי יצרו. זה רעיון, אדם נרגע על ידי זה שהוא קורא. יש, פעם ראיתי בזה מקום כתוב, יש כאלה שהם מאוד עצבניים, מאוד זה, אז מה עושים? יש להם מועדון אגרוף קוראים לזה. מה זה מועדון אגרוף? מביאים אותם לאיזה סק אגרוף, הוא יש לו המון כעס, המון אנרגיות, המון זה, מתחיל להרביץ במקום לחברים שלו, לאבא שלו, לאמא שלו, מה הוא עושה?
לסק.
לסק, מרביץ, מה אני? פח, 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 פח.
זה נחום תקום, לא?
נרגע, מה?
נחום תקום.
מה זה נחום תקום?
הצעצוע עם משקולת למטה, כזה בובה, ואתה מרביץ לו, והוא
הולך למשקולת חוזר. זה נחום כמה, לא ידעתי. לא, אני רואה בחדר כושר, אני מדי פעם, יש להם חדר אגרוף כזה, שם עם זה.
אגרוף תאילנדי.
כן, מה?
אגרוף תאילנדי.
לא יודע, הם אגרוף, הם נותנים מכות, לא מתביישים. אני בטוח שחלק מהם שם הולכים לאגרוף, זה בגלל העניין הזה. צריכים לפרוק את הכעס, את הזעם, את הדבר. אז אומר הרמב"ם, מה זה זה? זה לא קלקול. שאדם קורע את הבגד. הוא נרגע, על ידי זה הוא נרגע. זה בסדר. עדיף שהוא ישבור את הצלחת, במקום שישבור את הראש. של מישהו, נכון?
של האישה.
זה תיקון גדול לדבר הזה, כן. מעניין, הרמב״ם הוא לא רק רופא, הוא גם פסיכולוג. יודע מה, כן. מטעמו שואל ודעתו מתיישבת אליו בכך, הרי הוא כמתקן לגבי יצרו. אבל יש חוקים על הרמב״ם מסוברים כמשנתנו, שהוא פתור כמו רש"י והרייבד. מדוע לפי שאדם חייב לכבוש את יצרו? ומי שאינו כובש את יצרו, קורע בגדיו בכעסו, הרי הוא כעובד עבודה זרה. כי כל מי שכועס, כעובד עבודה זרה, ידוע. כמו שאמרו, המקרע בגדיו בחמתו, משבר כליו בחמתו, ומפזר מעותיו בחמתו, יש אדם שהוא כל כך מתרגל, שהוא מתחיל לבזבז את הכסף מרוב כעס, הוא מאבד את הברקסים, גם בדברים האלה. אין דבר
כזה.
הוא מתרגל.
חמתו.
חמתו זה כעס, כן. בחמתו. כעובד עבודה זרה, שכן אומנתו של יצר הרע, היום אומר לו עשה כך, למחר אומר לו עשה כך, עד שאומר לו עבוד עבודה זרה, הולך ועובד. זה שכתוב, לא יהיה בך כל זר. ואיזה הוא כל זר שיש בגופו של אדם, ואומר, זה היצרה. מכאן שבזה שעושה נחת רוח ליוצרו, אף לעניין שבת אינו נקרא מתקן, אלא מקלקל. כן, כל זה, כמה וכאן. והמקלקל על מנת לתקן. כן, שיעורו כמתקן, תלוי כמה הוא מתקן. כמה הוא מקלקל. כגון, הקורא על מנת לתפור, המוחק על מנת לכתוב, תלוי. אם הוא רוצה לתקן באותו שיעור, זה כן, הוא חייב. שאין הקורא המוחק חייב, אלא אם כן קרה מקום ששתי תפירות, על מנת לתפור שתי תפירות, או מחק שתי אותיות, על מנת לכתוב במקומם שתי אותיות, על זה הוא חייב. אורות ישראל, אורות התחייה, ודף נון, דף נון. אמרנו שיש מלחמת קיום, מאבקי כוח, לא רק בין העמים על אינטרסים כלכליים וכאלה, אלא אומר גם מאבקי כוח רוחניים, אידיאולוגיים. כן, יש דבר כזה. אתן לכם דוגמה, היה פעם, עכשיו זה כבר לא קיים, שפעם היה שיטה קראו לה קומוניזם, ומולה היה קפיטליזם. קומוניזם, קפיטליזם. זה שתי אידיאולוגיות, חומרניות דרך אגב שניהן. ההבדל, הקומוניזם אמר מה שהוא אמר, שוויון וכל זה, והקפיטליזם אמר, שוק חופשי, מי שמנצח, חי, מי שלא.
החזק
שורד. היה על זה שתי מלחמות היו על הדבר הזה, על האידיאולוגיה, גם על אינטרסים, אבל על האידיאולוגיה. זה הדבר בין דתות, בין האסלאם, בין הנצרות, היהדות ודאי. על זה אומר כאן הרב. זאת אומרת שציבור יש לו אינסטינקט קיומי, זאת אומרת, גם אידיאולוגיה יש לה את האינסטינקט הקיומי. היא רואה מי בדיוק הפוך ממנה וכמה זה מאיים עליה. המדע באמצע נון בדף באמצע המדע יבסס את הנטיות הטבעיות וכפי האפשרי ייתן לו את הצורה התרבותית והמוסרית, אבל הנטיות הטבעיות לא מתחילות מהמדע. המדע בסך הכל יכול לנתח דבר, להסביר דבר, אבל לא לייצר דבר. מי מייצר דבר? הנטייה הטבעית, היא יוצרת את הדבר. לציבור, לעם, לאומה יש אינסטינקט טבעי, כן? והם מייצרים את הדבר. כי העצומות הן ממנו, מהמדע, הנטיות הטבעיות. וגם המשפט והצדק על ימינן של הנטיות הטבעיות. כן?
מה זה אומר?
דוגמה, אני אומר.
יושרה, מוסר.
מה?
המוסר האנושי.
כן, אתה לא למדת מקודם, אתה לא בעניינים. אבל הוא אומר, יש מה שנקרא נטיות טבעיות, אינסטינקטיביות, של התגוננות עצמית לבעלי חיים, לבני אדם. גם לתרבויות, גם לאנשים, גם לדתות, גם לזה. אבל הוא אומר, המדע, אנשי המדע, הפילוסופים, כל הם מנתחים את המציאות, אבל לא יוצרים את המציאות. שני דברים. אז זה מה שהוא אומר, שהמדע הוא רק מסביר את המציאות, אבל הוא לא מייצר. מה שמייצר את המציאות זה הנטיות הטבעיות שקיימות בחברה. אפילו המשפט, אם יש משפט שהוא לא משרת את הנטיות הטבעיות של החברה, סופו שהמשפט הזה אין לו אחיזה במציאות. כמו היום למשל, בית המשפט העליון, היום כבר טיפה פחות, אבל פעם זה היה נורא והיום. כולם ידעו שבית המשפט העליון יש לו נטייה פוליטית מזוהה לצד, לא משנה איזה צד.
צד
הסיפור. ואנשים איבדו את האמון בבית המשפט. פשוט אמון. זה אמר לי פעם עורך דין, היינו צריכים, לא כפרט, היינו חלק ממוסדות התורה וכל הדברים האלה, הלכנו, היינו צריכים ללכת לבגץ, לברר משהו. אז העורך דין, שהוא ממולח מאוד, הוא אמר, חבר'ה, תלוי מי השופט. זה היה בגץ, הוא אומר, אם זה היה השופט הזה, חבל על הזמן, אנחנו יודעים מראש מה. אם השופט הוא, יש סיכוי שיעשה את זה. באותו רגע הבנתי שהעורך דין אומר, אני מאבד את האמון במוסד הזה של ה... גם היום יש אנשים שהם אומרים, מה אתה הולך למשפט? שם מראש הוא לא ישרת את הדבר הטבעי. דוגמה, בענייני ארץ ישראל. פעם רבין, נכונו לברכה, אמר פעם על הבגץ, הרי שחררו 1,000 מחבלים, זה השחרור
הראשון.
משהו כזה, אני לא חוזר על לפני, אבל הוא אומר, מה זה, הבגץ מכתיב לנו כאן את הביטחון? הוא בא בגערה כזו. מה זה כאן? או שפעם אני זוכר, נסעתי עם איש משמר הגבול באנטיפאדה הראשונה, התחלת האנטיפאדה הראשונה, וזרקו עלינו אבנים. אז שאלתי את החייל הזה, נסע טרמפ, מה אתה עושה? אמרו לי, תראו, לפי החוק, אסור לי להגיב.
אבנים
אסור
להגיב, רק
מהירי. אם הוא יורה עליך, זה משהו אחר.
אבן לא
הרגע.
לפי חוקי המדינה.
רגע, מה קורה כאן? הבא להרגך, מה?
שכם
להרגו. הוא תוקף אותך, מה אתה תשאל בחיבוק ידיים? זה טבעי או לא טבעי? מה אתם אומרים?
טבעות
מוסר. זה בדיוק מה שהוא אומר כאן הרב. שהמשפט הוא צריך לשרת את המגמה הטבעית של החברה. אם החברה יש לה צורך להגן על עצמה, לא יכול להיות שהמשפט ימנע מהחברה להגן על עצמה. לא פעם החברה עומדים עם ידיים כבולות, יורקים עליהם, מעליבים אותם, פוגעים בהם וכל זה. המשפט. זה בדיוק הרב אומר שהמשפט בא לשרת את המגמה הטבעית, ולא ההפך בדיוק. בוא נראה את זה בתוך. המדע יבסס את הנטיות הטבעיות כפי האפשרי, ייתן להן צורה תרבותית ומוסרית, אבל לא יעקרן ממקומה את הנטיות הטבעיות, כי העצומות הן ממנו. גם המשפט והצדק על ימינן של הנטיות הטבעיות, כי הלא הן אין מעמידי החיים הקיבוציים. וכל זמן שיש זכות קיום לקיבוץ לאומי וחברתי, באיזה צורה שתהיה לו, יש לו המשפט להגן על קיומו. אם אתה צריך, דוגמה אצלנו, אם פתאום יבוא המשפט ויגיד, רבותיי, לפי הכללים וכל זה, כל בן אדם בעולם יכול להיות, לעלות לארץ, אין יהודי, לא יהודי, כולם בני אדם. לפי ההיגיון המשפטי. באמת כולם בני אדם. ואז מה יקרה? מה יקרה למדינת היהודים?
לא יהיה רוב יהודי.
לא יהיה רוב יהודי.
עכשיו זה קורה, הרב, בלי זה.
זה דוגמה. הבא, המשפט צריך להגן על הקיום של החברה, או הלאום. אבל הוא לא יכול לעמוד, ואיך אומרים, ולמסמס אותו, ולפגוע בו לפעמים, בצד הקיומי החברתי. זה מה שהוא אומר. יש לו משפט להגן על קיומו. מכל דבר אשר יבלעהו, ובתחבולות יעשה לו מלחמה. כן, איך להגן על האינטרסים או על הקיום של החברה וכל זה, זה מובן. יש דבר טבעי ויש דברים שהם לא טבעיים. אנחנו צריכים לזכור שהדבר הטבעי הוא בסופו של דבר הקובע בצד הקיומי שלנו. שר כוח.